עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, שבוע טוב ורק בשורות טובות. ברכנו בשבת את חודש אדר א' שיחול ביום שישי ושבת הבאים בעזרת השם. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ושיהיו לנו הרבה, שלא נצטרך להתאמץ כדי לשמוח, שיהיו לנו הרבה סיבות טובות לשמוח, אמן. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואם פתחתי והזכרתי מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אז באמת מיד מתעוררת לנו השאלה, איך אפשר לשמוח? רק הבוקר שוב הותר לפרסום רסל במילואים שמעון יהושע אסולין, רק בן 24, מבית שמש, לוחם בגדוד ההנדסה 924, חטיבת הראל, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. שמעון אסולין הוא בנו של הרב רפי אסולין, ראש הישיבה התיכונית שאלי תורה בעיר בית שמש, יהי זכרו ברוך. ביום שישי התבשרנו שניצחו הרלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש, אבל כבד בעולם התורה ובהיכלי הישיבות והכוללים, אם הגיעה הבשורה הקשה על לכתו של חבר מועצת גדולי התורה, ראש ישיבת בית מתתיהו, בית מתס, כפי שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, הגאון רב ברוך וייסבקר, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז באמת קטונתי מלדבר על גדולתו בתורה או בלימוד, מי אני בכלל, אבל כן נתקלתי במשהו שכתב דוד חכם, הוא גם דיבר על זה הבוקר ככה עם בצלל, כמו הספד קטן ואישי על רב ברוך, ואני כל כך מתרגשת דווקא מהסיפורים הקטנים גדולים, זה סיפורים גדולים, שלצד באמת הגאונות הגדולה בתורה, בהלכה, בלימוד, אז רואים ובעיקר מרגישים את הגאונות בבן אדם לחברו, ביחס חם לתלמידים, באכפתיות, באנושיות, באהבה, בהבנה לדור, בגישה כל כך ייחודית. אז מי שעוד לא שמע, אז הנה הדברים שכתב דוד חכם. וכך הוא מספר, הייתי בחור צעיר, בחור ספרדי שלומד בישיבה ספרדית. לא היה שום סיכוי שבעולם שאתקבל לקראת הישיבה הגדולה לישיבה אשכנזית. אז ישיבת בית מתתיהו, או כפי שקוראים לה עד היום בייס מתס, הייתה הישיבה הנחשקת ביותר שהייתה חלומם של רבים רבים מבני גילי האשכנזים ובדמיונם של ספרדים בודדים. לא יודע איך, אבל כשהגיעה העת למבחנים לישיבות גדולות, הגשתי בקשה להתקבל לישיבת בית מתתיהו. אני זוכר שראש הישיבה הספרדית שלי, הרב בצלל פנחסי, אמר לי, אתה בטוח שנרשמת לבית מתתיהו? עניתי לו כן, והוא אמר לי, לא, לא יכול להיות. תקשיבו טוב. כעבור שבועיים קיבלתי טלפון, זה היה לבית של ההורים שלי, כי אז סלולרי היה מצרך נדיר, שאני מוזמן למבחן בישיבה. לא סתם מבחן, אלא בביתו של ראש הישיבה, הרב וייסבקר. כעבור שבוע הגעתי לביתו של הרב וייסבקר בחיל וברעדה, בחור צעיר ספרדי מישיבה ספרדית. בזמנים של אז זה באמת נחשב כמו חלום באספמיה. התיישבתי ליד שולחן קטן מול הרב, פתחנו גמרא ופשוט התחלנו ללמוד. לא היה מבחן ולא זכר למבחן, אלא פשוט לימוד מעמיק בסוגיה בגמרא. כעבור 40 דקות סיימנו, ושאל אותי ראש הישיבה מה אני רוצה להיות כשאהיה גדול. ועניתי לרב בחינות שאין לי מושג עדיין. ירדתי מביתו של ראש הישיבה ונסעתי באוטובוס לבית הוריי. כעבור חצי שעה הגעתי הביתה. כשפתחתי את הדלת, אבא שלי הודיע לי שהתקשרה המזכירה מישיבת בית מתתיהו כדי להודיע שהתקבלתי לישיבה. לא ידעתי את נפשי מרוב שמחה. הנה, חלומי הגדול התגשם. ככה, בקלות, בלי קשרים, בלי קומבינה, בלי פרוטקציות, התקבלתי לישיבה הנחשקת ביותר בעולם הישיבות. התחלתי ללמוד בישיבה. קשיים מפה, קשיים משם, בכל זאת בחור ספרדי בין 95% של בחורים אשכנזים. אבל הרב וייסבקר לא ויתר עליי. תמיד, אבל תמיד הייתה לי את הזכות לשבת בחדרו בישיבה או בבית וללמוד איתו גמרא. גם אחרי שהתחתנתי והייתי בעולם הרדיו חזק, שמרנו על קשר כל הזמן ולאורך שנים רבות. הראש ישיבה, היית לי באופן אישי מורה דרך. אני אסיר תודה על כל מה שעשית למעני לאורך השנים. אני מכיר לך טובה ענקית שאימצת אותי בחום רב אליך. כואב לי על לכתך מאוד. זכר צדיק וקדוש לברכה, מרן ראש הישיבה, הגאון, הרב ברוך וייסבקר, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז תודה, דוד חכם. אני בטוחה שהרבה תלמידים ששומעים את הדברים האלה מרגישים הזדהות. הרבה אנשים זכו להסתופף ולהיות קרובים לרב, ובאמת ככה לזכות, לחוש ולחוות את החמימות ואת האכפתיות ואת הליווי הזה כל כך הרבה שנים אחרי. אני כן מרשה לעצמי לומר, כי אני באמת מרגישה שיש לנו כאן עוד איזשהו לימוד שאני רוצה לשים עליו איזשהו דגש. יש פה עוד משהו. שימו לב, כשהקדוש ברוך הוא מחליט שמישהו מסוים צריך ללמוד בישיבה מסוימת, אז פתאום באמת לא צריך פרוטקציות ולא תחנונים. צריך רק ראש ישיבה אחד עם לב חם ורגש לתלמידים. אז נכון, יש עניין של השתדלות, השתדלס, אם זה ברישום לסמינרים או ברישום לישיבות, וגם בנושאים אחרים, אם זה פרנסה או בריאות או כל נושא אחר, אז בהחלט זה לא רק יש עניין, זאת אומרת יש מצווה לעשות השתדלות, אבל באותה נשימה, לדעת שלא ההשתדלות היא זו שתביא את השידוך המיוחל או את הרופא המומחה או הבריאות או הסמינר הנחשק. ויש בזה משהו כל כך מרגיע. הידיעה שהמאמץ הוא שלנו, נכון. המאמץ, ההשתדלות, הכלים, כמו שרבינו בחיי קורא לזה. אבל התוצאות לא בידיים שלנו. ויש בזה משהו כל כך משחרר. ואם פתחנו ואמרנו כן שמחה וראש חודש אדר, אז בעזרת השם אנחנו ביום רביעי נמשיך לעסוק בעניין הזה, ונקבל עוד כלים כדי להבין איך אפשר להיות בשמחה גם בתקופות מאתגרות ולא פשוטות. אז בואו נשמע את השיר אהבת תורה, כן, כל כך מתאים ליום הזה. אהבת תורה, ארי גולד ומוטי וייס.
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ עצמות. חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ עצמות. אהבתוירו, שתהי בנו אהבתוירו, ויראה שמיים, אוי אוי אוי, חיים של יראה שמיים. Hey bonu avasto iro veira shomaim oy 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 khay sheyemale mishaloy slibeyno oy oy חיים של שלום, חיים של טובות, חיים של ברכות, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות. יו יו אהבה סטוירו, שתהי בנו אהבה סטוירו, וירא שמיים. אוי 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 חיים של עירת שמיים.
בהם תוי רצילי בן, כויך תיגי בן, ועירת שמיים. אוי אוי חיים שיהיה מלא משלוי סביבנו. אוי אוי לטוי
תורה, ארי גולד ומוטי וייס, איזה יופי של שיר. אז היום בתוכניתנו תהיה איתנו חגית ריין, היא אמא של בניה, השם יקום דמו, שנפל לפני 17 שנה במלחמת לבנון השנייה. בהמשך יהיו איתנו גם פרויקט מיוחד שנקרא אחיות חרבות ברזל, אנחנו נשמע בדיוק מה זה. תהיה איתנו גם אורית מרק אטינגר, ספר ילד האור על פדיה. פדושקה. בשעה השנייה תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת תעצומות וגם אלומה של אור בתקופות כאלה מאתגרות, אלומה לב שהתחתנה ממש בשבוע שעבר וזה כל כך מרגש. אנחנו נדבר גם על הצגה בשם הפסקת אש ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. בואו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
חי תמיד
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לפתוח ככה במילים שאמרה חגית ריין, אמא של בניה, השם יקום דמו, שנפל לפני 17 שנה במלחמת לבנון השנייה, וכך היא אמרה באזכרה לבנה, באזכרה האחרונה. ביום הגיוס, כשבכיתי בבקום, לקחת אותי הצידה ואמרת לי, אמא, חינכתם אותנו לתת הכל, ולפעמים הכל זה הכל, ואת זה תזכרי. אז כן, אני זוכרת, ועוד איך זוכרת. ביום יום אנחנו משתדלים להמשיך לעבוד את השם בשמחה, לבנות, לחנך, להתנדב, ללוות משפחות שכולות, למלא את החלל שנוצר עם עוד עשייה ועוד דברים. כבר 17 שנים. הכוח הגדול להמשיך פחת בחודשים האחרונים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנותן לנו כוח כל יום מחדש. אבל בחודשים האחרונים המדינה שינתה את פניה. שלום בוקר טוב לחגית ריין, אמא של בניה.
בוקר טוב. בוקר אור.
מה שלומך?
שלומי, שלום המדינה, ברוך השם. מודים לקדוש ברוך הוא, אבל מתפללים ש... שהמלחמה תסתיים, שיסיימו אותם, לא, כלומר, לא, שהמלחמה לא תסתיים לפני שיגמרו את כל המחבלים, וקדוש ברוך הוא ירחם עלינו.
כן.
זה מה שאנחנו מתפללים.
כן.
הדברים שיקרית עכשיו, זה אמרתי לפני השבעה באוקטובר.
כן, כן.
כן.
ובאמת...
עכשיו באמת, המדינה שינתה את פניה בכל מיני צורות עכשיו. אני חושבת שדווקא אף אחד לא חלם, אף אחד לא חלם שיקרה מה שיקרה, אבל אף אחד לא חלם שתהיה, שהרוח של עם ישראל תפעם בכזאת צורה שכולם קפצו והתגייסו ועוזרים ומתנדבים. אני חושבת שאם זה פשוט הלך מקצה לקצה, כן. מה שקרה פה בין השישי לשביעי, או לפני שמחת תורה, או אחרי שמחת תורה. כן. אמר לי הרב גולדוויכט, ביום אחרי שמחת תורה, שפגשתי אותו, אז הוא אמר לי, יודעת, כתוב שאחרי שמחת תורה, שקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם, אחרי כל החגים שהוא היה איתנו. אז הוא אמר לי, אני קורא את זה, כשאתם פרודים, קשה אליי פרידותכם, כשאתם פרודים, כשאתם רבים, אז קשה לי.
כן. אז באמת את יודעת, שומעים חיילים שמספרים ככה גם על רוח הלחימה, אבל הם מדברים כל כך הרבה על האחדות, על זה שזה באמת לא מעניין אם אתה שמאל או ימין או חילוני או חרדי, או הם כל כך ביחד שם חדורי מטרה אחת.
נכון, לנצח את האויב ולזכור שאנחנו אחים. אף אחד לא מעניין עכשיו הרפורמה המשפטית, כן, לא, וכל השטויות האלה. שם בתוך השוחה ובתוך הטנק ובתוך הפירים של המנהרות, אז הם ביחד, והם מרגישים, אני גם נותנת שיחות בחיילים בשטחי כינות, אז הם אומרים לי, אין, זה לא מדי, אנחנו כולנו אחים. אני חושבת שהזעזוע הזה, מה שקרה, זה כולם פתאום הבינו שאנחנו פה כולנו במדינה אחת, עם אחד, אנחנו אחים. אנחנו לא צריכים להיות מאוחדים בדעות, אבל אנחנו צריכים להיות אחידים. ואני מחמה הזו לצערי, זה בא תוך ששילמנו מחיר יקר, אבל היום אני חושבת מבינים את זה, ואני מקווה שהרוח הזאת תישאר, אני בטוחה שהיא תישאר, אולי לא בעוצמה שהיא נמצאת עכשיו, אבל היא תישאר. כי כל החיילים שחזרו משם מבינים מה זה המשמעות של החיים, מה
באמת באמת חשוב.
כן, 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 מה העיקר, מה תפל, כן. אני בטוחה שזה יהיה אחרת. אנחנו גם כל אחד מאיתנו צריכים להשתדל, לא רק להגיד אלא להשתדל. אני עוברת עכשיו, תופסת אותי עכשיו, אני נוסעת לקיבוץ מסעד, זה קיבוץ שבחיים לא הייתי שם, זה לא קיבוץ דתי, זה לא משנה, המלחמה הזאת תפסה דתיים, חילונים, אתיופים, רוצים, ימנים, שמאליים, חרדים, מה שאת רוצה. ואני אומרת לך שאני מסתובבת פה, הייתי באיזה סביבות 400 בתים, ובאף בית לא קרה שלא קיבלו אותי בצורה כל כך חמה, כל כך לבבית, שאנחנו כולנו אחים, כולנו משפחה, ישר מתחבקים, ישר בוכים ביחד, ישר זה אף אחד לא שואל אותך מה הדעות שלך, מאיפה את, מה את, לא, ממש לא.
כן, מדהים.
ובאמת, מרגישה שאת משפחה אחת.
אנחנו שומעים הרבה, שמעתי אותך גם ככה, מתראיינת על ניחולמי אבלים שאת הולכת, לא רק בימים אלה, זה משהו שאת כבר עושה אותו שנים, אבל בימים האלה הכמות היא בלתי נתפסת, ואת, מאיפה באמת הכוח ללכת ממשפחה למשפחה, עוד משפחה, ובכמה ניחומים כבר היית או שהפסק לספור?
הייתי, לא כל כך סופרת, אבל בסביבות 400 משפחות. תראי, אתמול בלילה למשל הייתי אצל משפחה, אמא אומרת לי, בדיוק שואלתי כמוך, מאיפה הכוחות? ולפני שאני הולכת, היא נוזלך בפי, אומרת לי, וואו, כמה חיזקת אותי, תודה רבה שבאת. אמרת לי, את מבינה מאיפה הכוחות? את עכשיו נתת לי כוחות, עם זה שאת אומרת שחיזקתי אותך, ואת מחייכת, נתת לי כוחות ללכת למשפחה הבאה, מחר שאני יוצאת למסעד או לשחר לנחם, תהיה ממך כוחות, ואני אמשיך לתת אותם. אני קמה כל בוקר, מתפללת לקדוש ברוך הוא שייתן לי כוחות, אני יודעת שזה לא מובן מאליו, ואני מתפללת, מבקשת. רוצי לבקש. כן. והוא נותן, כל מה שהוא נותן, אני אתן לאחרים. אז אני מודה לו כל בוקר, זה באמת לא מובן מאליו, זה כבר מעלה, לא יודעת כמה, 120 ימים, זה מה שאני עושה משמחת תורה, בוקר ערב, מהבוקר עד הלילה.
כן.
והקדוש ברוך הוא עוזר לי. כן.
אני זוכרת שלפני כמה שנים ביום הזיכרון ראיינתי אותך כאן ברדיו על ביום הזיכרון על בנייה, ודיברנו הרבה על בנייה, ואני מנסה לשאול, אחרי 17 שנה אין ספק שיש געגוע אחד ארוך ומתמשך שלא מפסיק, אבל אחרי 17 שנה למה הכי הכי מתגעגעים? נראה לי שאיבדנו את חגית, אני חושבת שהיא נפלה מהקו, אבל והייתי שמחה כן להמשיך איתה את השיחה, היא בדרכים, אז יכול להיות שזה פתאום לא הייתה קליטה או משהו כזה, אז אני אשמח אם נחדש איתה את הקשר, נתקשר אליה שוב. אז אולי מוטי בינתיים ככה כמה צלילים, ואנחנו ננסה לחדש איתה את הקשר. אני רק אומר לכם שבהמשך אנחנו נדבר כאן על מיזם חדש לנשים חרדיות שתומכות בעורף נשות המגויסים. מיזם שבעיניי רק לקרוא את הכותרת הוא כבר מאוד מאוד מרגש, ואנחנו נדבר על המיזם הייחודי הזה. רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, תדבר איתנו על דאגה שמביאה לעצבות, והנה כבר הזכרתי את זה היום בפתיח שלי ומשנכנס אדר מרבים בשמחה. אנחנו נדבר גם, אם אתם זקוקים לאיזשהו סיוע בהליכה, אולי באמת מדרסים זה יהיה הפתרון עבורכם. אנחנו ככה בשיחה עם חגית ריין, אמא של בנייה שנפל במלחמת לבנון השנייה לפני 17 שנה. אנחנו פעם דיברנו איתה גם ביום הזיכרון, ודיברנו על בנייה ועל איזה בחור מיוחד הוא היה, וככה פתאום השיחה שלנו נפלה. אז אולי מוטי אנחנו נצא להפסקת הפרסומות עד שנחדש את הקשר עם חגית ריין. פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם חגית ריין, אמא של בנייה, שנפל במלחמת לבנון השנייה לפני 17 שנה, איתנו, השיחה ככה נותקה לנו, את אמרת שאת בדרכך לאיזשהו מקום כנראה מרוחק, והקליטה אולי קצת, ובאמת דיברנו על זה שאת הולכת לניחומי אבלים, והיית כבר אצל בערך כ-400 משפחות, שזה נשמע לי, את יודעת, וסיפרת שאת באה לחזק, ובאיזשהו אופן גם יוצאת מחוזקת, וזה מדהים, זה פשוט מדהים. ואז שאלתי אותך, סיפרתי שאנחנו ראינו אותך באחד מימי הזיכרון, ודיברת על בנייה, ואני מנסה לשאול אחרי 17 שנה, ככה למה הכי הכי מתגעגעים?
וואו. תראה, אני... מה להגיד לך? שאני מתגעגעת הכי הכי... אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי, אני אומרת להסניף פעם אחת ככה, לחבק אותו, לנשק... אני אומרת לבעלי, וואלה, לשנייה אחת, אני אחזור לו זאת, שייתן לי לשנייה אחת. אז זה מה שאני מתה לעשות. אבל אני חושבת, דווקא בימים האלה שאני מסתובבת, אני מקווה שהמון, הקדוש ברוך הוא שולח לי המון המון דשי מבנייה, זה מצחיק. בכל מיני תמתים. אני יכולה לבוא לאיזה ניחום אבלים, ופתאום איזה חייל פצוע על הנונקה, פתאום הוא מזהה אותי, בום, אמא של בנייה. בגללו, אני בשריון, בגללו, בום. אני יכולה ללכת לאיזה יישוב, אני נכנסת ומישהו מספר שכרגע היה מישהו וסיפר על הרוח שהייתה כבר בלבנון השנייה, שקפצו מחוץ לארץ, וסיפר על איזה בחור בנייה ריין שקפץ מסלול ונכנס והתנדב וזה, אז הוא אומר כמו אז גם היום, והוא לא יודע שאני אמא של בנייה, כן, אני לא מזכירה, אני לא אומרת, אבל כל פעם מגלים, מדהים. אז אני אומרת, אני אקבל כל כך הרבה, שזה בטוח, אני בטוחה שבנייה גאה בי, על מה שאני עושה, שרוצה מהמקום הזה, שאם אני יכולה טיפה להקל בכאב טיפה, אז אני חושבת שזה השליחות שלי שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אפשר לשבת ולהגיד, ראית, הותר לפורסום ולהגיד, וואו, וזה נורא וזה, ואפשר לקחת את הכאב הזה, הוא לא נמחק, אבל לעשות איתו משהו. אז את קמה, ואת הולכת לנחם, את משתדלת לעזור. מדהים. כשאת באה למשפחה, והם רואים אותך, והם יודעים שאת עברת את זה, והנה היא עומדת, היא לבושה, היא נוסעת, היא עובדת, זה, אז הם יודעים שיש איזה תקווה, יש איזה אור פעם, קמים מהחושך הזה, לא עכשיו, אבל הם רואים שיש איזה אור בקצה המנהרה. זה, אני חושבת שזה החובה שלי, הזכות, חובה, מה שאת רוצה תקראי לזה.
מדהים, מדהים.
אז אני משתדלת.
כן, שבאמת נהיה ראויים לכל הקורבנות האלה. והייתי כן שואלת אותך עוד שאלה, אם באמת בנייה, איך את אומרת, הייתי רוצה אותו לרגע אחד, ואם היינו שואלים אותו ואת דעתו, והיינו אומרים, מה היית רוצה אתה, שאנחנו עכשיו פה נעשה לעילוי נשמתך, לזכותך, כדי להמשיך קצת ללכת בדרך שלך, מה הוא היה אומר לנו?
מה הוא היה אומר? תראי, בנייה, היה לו מאוד חשוב האחדות, מאוד. הוא דיבר על זה כל הזמן, והיה לו חשוב, הוא הלך דווקא לשיריון, למרות שהתקבל לסיירות ולטייס וזה, הוא אמר לי, אני רוצה להיות בשיריון עם כל עם ישראל בתוך הטנק. והקדוש ברוך הוא גם זיכר אותו, שבטנק שלו היה ממש ככה, בן של דוד גרוסמן מעצמאל, והולך חדש מרוסיה, אלכס וולימבוביץ', שהוא היה אדם גורם מקיבוץ מעברות של השומר צעיר. והוא מתנחל דתי, ככה ממש כל עם ישראל בפנים. אני חושבת שזה לא סתם, אין מקרה שהקדוש ברוך הוא סידר את זה, אז ככה האחדות הזו של להיות ביחד, שלא לריב פה במדינה, שנוכל פה להמשיך לבנות, ללדת, לטוע, לעבוד את השם בשמחה ביחד, אני חושבת שזה... זה המשאלה שלו, שאנחנו במעשינו נהיה רואים למחיר הזה שהוא שילם, שאנחנו שילמנו. כן. להסתכל מלמעלה ולהגיד, וואלה, בשביל כאלה אנשים הלכתי.
היה שווה. כן.
כן. כן, כן. כן.
ומה את אומרת, אימא של בנייה, איך באמת ניתן להמשיך ולשמר פה את האחדות בעם, שזה הדבר הכי חשוב היום. רק נכון. באחדות אפשר לנצח.
אני חושבת שעצם ההליכה שלי לכל מיני מקומות מוזרים, שלא הייתי אף פעם, אולי פעם אכתוב ספר על המסע הישראלי שלי, אני רואה כשאני נכנסת, אז אני רואה שמסתכלים רגע, מי זאת עם הכובע, למי היא באה, למי, את מי מכירה, אני רואה ככה, את מכירה איזה שהיה על הגב שלך, את ברגישה כאלה, שכולם מסתכלים עליך מאחורה, מחכים לראות למי היא הולכת, למי זה, וכשאני אומרת, אני באתי, אני לא מכירה, אני רק מוכירה, ובאתי להגיד תודה, תראה, פתאום נמס כל ה...
כל החומות נופלות.
כל החומות האלה, בדיוק, כן, ומתחבקים ומתנשקים, והם כל כך מתרגשים שהם אומרים, זה עם ישראל, זה יהודים, אתם רואים, זה אחים. אז אני חושבת שעצם המעשה שלי, אני רואה בזה חלק מהאחדות, ואני משאירה טלפון ותתפלי, אנשים מתקשרים אליי עוד פעם, ואני הולכת, אני מדברת עם אנשים דרך הטלפון, ויש כאלה שאני כבר הולכת פעם שנייה למות עזועים שבחיים דרכי לא הייתה דורכת בהם. אז אני חושבת שיש שינוי, יש שינוי של הרוח של הביחד. אני מקווה שאנחנו, תראי, דרך שיחות ומפגשים, זה לא פוליטיקה ולא זה, אלא דרך פייס טו פייס, אנשים...
פתאום אנחנו מבינים
ש... חומות נשברות.
כן, שיש כל כך הרבה מה שמחבר, רב הדומה על השונה בסופו של דבר, כי הרצון של כולנו הוא אחד, שבאמת יהיה פה טוב.
לחיות כאן.
כן, לחיות, בדיוק זאת המילה, לחיות כאן. וואו, מדהים. אז קודם כל חגית מכאן חיבוק גדול, חיבוק גדול.
תודה רבה.
תודה רבה ששיתפת אותנו, חגית ריין, אימא של בנייה. תודה על המילים הכל כך חשובות שלך.
ואני רוצה גם למסור באמת החלמה מהירה לכל הפצועים, שאני אבקרת המון פצועים, יש הרבה במצב קשה, וגם לכל החיילים שלנו ששם, שחזקו וימצאו, אנחנו...
ושהחטופים שלנו יחזרו לשלום.
ומשפחות החטופים שיחזרו בשלום, בשם, בעזרת השם.
תודה, תודה חגית, על הדברים החשובים שלך. תודה רבה.
הפינה בחסות החיות מברזל. הצטרפי לאלפי נשים חרדיות שמתנדבות פעם בשבוע קרוב לבית. התקשרי עכשיו 052-735-7672.
מיזם חדש לנשים חרדיות שתומכות בעורף נשות המגויסים. מדהים. שלום, בוקר טוב לחנה אירם, מייסדת ומנהלת מיזם החיות מברזל, מומחית לנוער בסיכון ופיתוח חוסן אישי וקהילתי. שלום חנה.
בוקר טוב, רחל.
בוקר אור. וואו, איזה, בואי, ספרי לנו, אני רק הכותרת הזאת כבר עושה לי צמרמורת, אני מתרגשת. אז מהו מיזם החיות מברזל?
וואו, נכון, באמת שמעתי אותך אומרת את הטייטל וגם אני התרגשתי, כי באמת מיזם שהוא ממש שווה הרבה יותר מסך הקו, הוא מרגש ועצום. אני חושבת שאפשר להגיד שמיזם החיות מברזל, ייחד תחת קורת גג אחת המון המון להבות של נשים שרצו, היה להם אש של נתינה ורצו לתת, ואמרו מה אני יכולה לעשות, מה אני יכולה לתרום במלחמה, ופשוט ריכזנו את זה ללהבה אחת גדולה, ואמרנו אנחנו נאחד וננסה לעשות ביחד איזשהו משהו שייתן אפשרות לבטא את האש של הנתינה, וככה התחלנו, אני וכמה חברות חשבנו מה אפשר לעשות, ואמרנו, נתחיל עם מיזם שנקרא לו אחיות מברזל, שבעצם הנתינה תהיה מאחות לאחות, מאישה לאישה. אישה חרדית, שתיתן לנשים בעם שכרגע זקוקות לנו, בעורף, כמו שאמרת.
כן. אז קודם כל אני יורדת לרזולוציות קצת יותר נמוכות, כדי באמת להבין בתכלס מה קורה. את אומרת, אחות חרדית, כן, מישהי חרדית, שתיתן לאחותה שהבעל מגויס והוא נמצא, מה תיתן? כשאת אומרת, תיתן למה את מתכוונת? מה הנתינה הזאת כוללת?
יפה. אז טוב, זה מאוד מאוד חשוב. כי באמת לפעמים זה נשמע מאיים כזה, רגע, אז מה אני אעשה? אני עכשיו אקריב את חיי? אנחנו מאוד, עבדנו מאוד קשה, בחודש הראשון באמת היה בלגן, ונשים תרמו ותרמו, וגם הרבה נשים לא היו בעבודה, ולאט לאט הבנו שנשים חוזרות לעבוד, ויש להם שגרות עבודה מאוד רציניות, וקשה להכניס גם התנדבות מאוד מסיבית, ולכן ממש צמצמנו את זה, כל אישה בוחרת מה היא יכולה לתת, או לבשל אוכל חם פעם בשבוע, וארוחה חמה ולהעביר את זה למשפחה, או לבוא ולעזור ולהגיד, תנוחי, אנחנו פה, אני פה שעתיים ושומרת על הילדים, עוזרת עם הילדים, זה יכול להיות בייביסיטר לקטנטנים, זה יכול להיות לעזור עם שיעורי בית לקצת יותר גדולים, אבל להיות שם לעזור עם הילדים, או אפילו יש לנו המון נשים שזה מה שהן רוצות לתת, זה להגיד לאישה, זוזי, אנחנו נעזור לך במטלות הבית. יש לנשים, נשים שכרגע הבעלים מגויסים, הן מתפקדות בקושי מאוד מאוד גדול, ולכן לפעמים פשוט צריך כביסה, עזרה עם הארונות, קצת כלים, קצת לארגן את הבית, וזה פשוט מוסיף להם תפקוד בצורה בלתי רגילה. אז אלה שלושת התחומים, אבל חשוב לי להדגיש שהכל נעשה גם כאחות לאחות, זאת אומרת עם קשר, עם לשאול מה שלומך, עם להיות קצת גם עם תמיכה מורלית.
זאת אומרת, לפעמים מה שאותה אישה זקוקה, זה באמת כתף תומכת, אוזן קשבת. מישהי שתשמע את התסכול שלה, את הקושי שלה, את הלבד שלה.
את הגעגוע, את החרדה, את הדיכאון, את הקושי בתפקוד, את המצב הפיזי שלה, את המצב הנפשי שלה, ממש ככה. וגם עזרה פיזית, אבל זה לא מספיק. כי ראינו, באמת יש המון מיזמים ששולחים עוגות ושולחים פינוקים, וזה מדהים, אבל לפעמים הן פשוט צריכות מישהי שתעזור להם פעם בשבוע לעשות קצת סדר בבית, מישהי שתעזור להם פעם בשבוע להכין ארוחה חמה. זה פשוט נותן המון המון כוח.
המון כוח. עכשיו, איך אתם עושים את ההתאמה בין אותה מתנדבת לאשת המגויס?
זאת העבודה המאוד מאוד סיזיפית, שאנחנו משקיעים בזה המון המון זמן. יושבות לי פה במטה חמש רכזות התנדבות, מתאמות התנדבות, ומה שהן עושות כל הזמן במערכת המוכשרת, אנחנו מקבלות את הפניות של אנשים, נשים פונות אלינו, זה לא, אנחנו לא הולכות לחפש נשים, נשים פשוט פונות אלינו ואומרות, אני צריכה עזרה. ונשות המגויסים פשוט אומרות, מה הן צריכות? אם הן צריכות או את, אמרנו, או אוכל, או ילדים, או עזרה בבית, וגם המתנדבות מסמנות מה הן רוצות, ואיפה הן גרות. אנחנו פשוט יושבות כמו שידוכים, ומתאמות, אם הן גרות קרוב, ואם הן רוצות לתת ולקבל את אותו דבר, ואז אנחנו מרימות טלפון למתנדבת, שואלות אותה אם זה מתאים לה. ואם כן, אז אנחנו מתאימות אותה לפונה.
מדהים.
זאת עבודה שהן עושות פה כל הזמן, לשעות עבודה.
אני חייבת לשאול אותך, מה את באמת שומעת? אני מניחה שהמיזם הזה הוא כבר, איך אומרים, התחלתם עם קצת בלגן, אבל עכשיו זה נכנס לאיזושהי רוטינה קצת יותר מסודרת. מה את שומעת מהמתנדבות? אני בטוחה שאתם מקבלים ככה כל מיני וסיפורים ודברים מרגשים. שתפי אותנו קצת בתגובות של דווקא של המתנדבות.
זה פשוט מדהים, רחל. זה הדבר שהכי נותן לי כוח. אני אומרת את זה ואני מאוד מתרגשת כשאני מדברת, כי אני, זה שזה עוזר לפונות, אני יודעת. ובאמת, אני מקבלת הרבה תגובות. אבל זה שהמתנדבות מספרות, שזה פשוט נותן להם תוספת אור לחיים. הן מספרות לי עם ניצות בעיניים, אני הייתי בקידוש בשבת לא מזמן, ופגשתי כמה חברות שמתנדבות במיזם. אגב, אנחנו כבר 2,500 מתנדבות בארץ.
וואו, וואו.
בכל הארץ, כן.
מדהים, מדהים.
כן, ומספרות איך שהן פתאום, קודם כל, החסן נותן עוד איזה משהו בתוך המשפחה.
משמעות, משמעות.
גם לילדים, איזה משמעות וסיפוק. ואת יודעת, הן מספרות כאילו זה מוריד את רמת החרדה והדאגה למלחמה, באופן מדהים, כאילו החוסן מתגבר, אני יודעת שאני עושה משהו, אני יודעת שאני עושה משהו עם כל הכאב הזה, והדבר המדהים הוא, מה שתמיד מדהים אותי זה שאנחנו מחפשות מתנדבות, אז אנחנו פונות גם למתנדבות חדשות, וגם לפעמים למישהי שכבר התאימו לה, ואנחנו שאלות אם את פנויה לקבל עוד מישהי, או אולי הבעל כבר חזר ממילואים, ואת יכולה, ודווקא נשים שמתנדבות רוצות להתנדב עוד כאב, הן רואות כמה זה מדהים. זה רווח מטורף, זה גם קידוש השם, וזה גם חסד, וזה גם זכויות, וזה גם המשפחה, כאילו הילדים רואים שאמא יוצא פעם בשבוע ומתנדבת, איזה מודל זה, זה פשוט מדהים. וזה מה שאני שומעת כל הזמן.
אני גם חושבת, מה זה עושה, אתה תראי, הייתה איזושהי תקופה, או לא יודעת אם אפשר להגיד ניתוק, כי אין ניתוק לאף אחד, אנחנו היום, אתה יודעת, כולנו שומעים, וכולנו מחוברים, וכולנו יודעים מה שקורה, אבל ברגע שאת גם עושה משהו למען, זה מחבר אותך. אז גם התפילה שלך היא אחרת, כי את פתאום שומעת ממישהי שבעלה מגויס, את מבינה פתאום פתאום באמת את הקושי, שאולי את עצמך אף פעם לא חווית אותו מקרוב, ואני בטוחה שאפילו התפילה שלך הופכת להיות אחרת, או הפרק תהילים.
את מוציאה לי מילים מהפרחל, ממש.
וואו, וואו, מדהים.
אני אישית, אין לי מגויסים בתוך המשפחה המיידית, ואני פתאום מרגישה שהם כולם חלק מהמשפחה שלי. אני שומעת על דברים שקורים בתוך המלחמה, ואני מרגישה ש... אני מחוברת, זה ממש נכון מה שאת אומרת, זה מאוד חשוב בימים אלו, נסיעה בעול ולהרגיש.
כן, חלק ומחוברים.
נכון, עם אחד.
לגמרי. אז קודם כל, אני בטוחה ששומעות אותנו עכשיו, הרבה נשים שמחפשות, שבאמת מחפשות דרך להיות קצת יותר מחוברות ולתת מעצמם, והנה הן שומעות מה זה עושה ואיך זה מוריד את מפלס החרדה והמתח. אז איך מצטרפים, איך מתחברים למיזם המופלא הזה?
אז זה ממש פשוט. אפשר להתקשב או לשלוח הודעה אלינו, המספר טלפון שלנו הוא 052-735-7672. ומי שלא אוהבת, לא יודעת להתקשר, אז אפשר בקלות גם לשלוח מייל לברזל סיסטרס, כמו שזה נשמע, ברזל סיסטרס, studio@gmail.com, ואוטומטית מקבלים חזרה את הלינק שבו נרשמים. ומי שמתקשה במילוי הלינק, שתתקשר אלינו, אנחנו פה נשים סופר חמודות ונחמדות שעוזרות. זה פשוט, אני קוראת לזה, התנדבות של שעתיים בשבוע קרוב לבית ולקנות עולמות.
מדהים. אני רוצה לחזור על מספר הטלפון שלכם, כדי שתת מי שלא שמע, מי שלא הספיקה לכתוב, אז הנה זאת ההזדמנות. 052-735-7672. אם אתם באמת רוצות להיות חלק ממיזם שהוא כל כך חשוב וכל כך מחבר, אז הנה 052-735-7672. שלא יקרוס לכם הטלפון, אני מזהירה אותך. כן, כי באמת אני בטוחה שיש הרי כזה, אני מרגישה את זה, אני יודעת בתוך מי אני יושבת, ואני מרגישה את הרצון ואת הקרבה ואת ה... אנחנו בסך הכל רוצים, אנחנו עם אחד, ואנחנו רוצים להיות שם איפה שצריך. חנה עירה, מייסדת ומנהלת מיזם החיות מברזל, מומחית לנוער בסיכון ופיתוח חוסן אישי וקהילתי. תודה רבה על הדברים החשובים האלה.
תודה
לך, רחל.
תודה רבה, שתהיה שליחה טובה.
אמן, ושיהיו רק בשורות טובות.
אמן. תודה.
הפינה בחסות החיות מברזל. הצטרפי לאלפי נשים חרדיות שמתנדבות פעם בשבוע קרוב לבית. התקשרי עכשיו 052-735-7672.
אורית מרק אטינגר היא שקלה את אביה, מיכאל, הרב מיכאל מרק, השם יקום דמו, בפיגוע. אחיה שלומי נהרג בתאונת דרכים, ואחיה פדיה פדושקה, עליו השלום, השם יקום דמו, נפל בתקרית בעזה במלחמת חרבות ברזל. אנחנו זכינו לדבר איתה פה לא פעם ולא פעמיים, אורית המתוקה. שלום, בוקר טוב, אורית מרק אטינגר.
שלום, בוקר אור.
מה שלומך?
ברוך השם, זה דעת לאט לאט חיים. כן, חיים זה הישג מרשים היום.
בהחלט, ואני באמת עוקבת אחרייך, ככה ורואה אותך גם בסרטונים וגם במסרים, ואת עושה עבודת קודש של ממש, והנה עכשיו יש לנו גם ספר חדש שנקרא ילד האור לזכרו של פדיה פדושקה, אחיך. בואי ספרי לנו על הספר ילד האור.
אז ככה, ילד האור באמת נכתב גם על ידי וגם על ידי בעלי היקר, ממש כתבנו את זה ממש בסוף השיבה, בעצם על כל הסיפור הזה של פדיה, שהוא בעצם ילד האור, שאת יודעת, ילד פשוט ותמים, שחי במשפחה רגילה, בית של אור, משפחה של אור, עד שהגיעו אנשי החושך, ובעצם פוגעים בבית האור שלו, וזה כתוב ממש כספר ילדים, אין אגדה כזאת, את תראית את אפילו את הקריחה של הספר, זה איזה ילד מתוק שיושב על החולות הזהובים ליד הים הכחול, כאילו ממש, זה מין תמימות כזאת, ואז בעצם זה מספר את הסיפור שאנשי החושך באים לפגוע בו, ולהרוס את החיים שלו, והוא בא ואומר, אני לא, אני נלחם ברע, אני נלחם באנשי החושך, ומסלק אותם, כי אני רוצה שיהיה כאן עולם חזרה, עולם של אור, ובעצם הסיפור ממש, הילד האור הזה מספר את ה... את הסיפור של המלחמה שלנו בעצם על המדינה הזאת, ואני מרגישה שהוא פשוט יכול לתווך את האובדן לילדים, אולי שחוו אובדן של אבא, אובדן של חבר קרוב, הרי כולנו היום מכירים מישהו שנהרג, וגם מי שלא, את יודעת, כולנו עדיין בתוך המציאות הזאת של האובדן הכל כך קרוב, את יודעת, אני מרגישה שבסוף בעולם, בחוץ, ילד בן 10 לא יודע מה זה מלחמה, מה זה שאבא לא נמצא כמה חודשים מחוץ לבית, ממש. אז פתאום זה יכול לבוא ולהסביר להם, למה אבא הולך למלחמה? מה, מלחמה זה, את יודעת, כי זה מקום, ואז פתאום הספר הוא מתווך את זה, והוא בא ומראה לו, תראה, אנחנו במלחמה, אבא שלי לא הבן שלי, האח שלי, החבר שהולך ללחם, הוא לא הולך כדי לרצוח ולהרוג כמו שהם עושים, הם הולכים כדי לסלק את הרוע, כדי להשיב את האור לעולם. וזה היופי, וזה הסיפור של בדיה, ובאמת בסיפור גם, ילד האור הזה, הוא הולך להילחם בממלכת החושך בעזה, והוא נהרג על הנמר שלו, הילד עבד. אבל בעצם אחרי זה רואים שיש האור ממשיך, וגם אחרי שבן אדם נהרג, האור שלו ממשיך בעולם ונכנס בנו. וכולנו בעצם ממשיכים את ילד האור, בעצם החיות שלנו ובעצם החיים שאנחנו בוחרים לנו.
איזה מרגש, איזה מרגש. את יודעת, רק לפני רגע היינו אצלכם שם באותניאל ובאנו לניחום אבלים, וכבר יש ספר. כמה זמן עבדתם עליו?
כן, את האמת שזה היה ממש ממש מהר. זה היה ממש שוב, בסוף השבעה זה נכתב, וממש אני זוכרת שהיה השלושים של אלחנן, בן דוד שלי, שגם הוא נהרג כשהוא חילץ אנשים בבארי, השלושים היו מיד בסוף השבעה של בדיה, זה היה מטלטל מאוד, כאילו יום רביעי עלינו לקבר של בדיה טרי, וביום שישי כבר היינו בשלושים של אלחנן, וזה הפעם ראשונה שאני יצאתי באמצע הזכרה, כי פשוט לא הייתי מסוגרת יותר. ודווקא כשיצאתי שם, אני אומרת לדניאל, בא לי תקשיב, אני עושה איזה ספר, כאילו, זה חייב לצאת החוצה, זה חייב להיות, זה באמת משהו שלי ולאנשים מבוגרים, שזה פשוט עושה להם דמעות וצמרמורת, ואומרים, זה נותן כוח, זה מחיה, אז אמרתי, די, כל הכאב הזה חייבים להחיות, חייבים לתת קצת אור בתוך כל החושך הכל כך גדול שאנחנו חווים כאן כרגע.
כן, ואיזה תגובות את מקבלת על הספר?
וואו, קודם כל זה, אני חושבת שאחד הדברים שהכי ריגשו אותי לפחות, שבאתי ממש ביום שהשגתי את הספר ישר מהבית דפוס, עוד לפני שזה הגיע אפילו למחסן של ידיעות ספרים, הגעתי עם זה לאחיין שלי, לבן של שלומי, אחי הבכור שנפטר, נהרג לפני 5 שנים עוד מעט, והוא בדיה היה ממש חי אצלם בבית, זה עכשיו שנהרג, הוא גם היה חי אצלם, אז כאילו, שתביני, גבריאל, אחיין שלי, הוא היה בן 3 חודשים כששלומי אחי נהרג, אוקיי? ובדיה חי אצלם ככה שכשהוא גדל, מבחינתו, לפעמים הוא חשב שבדיה זה שלומי, מרוב שהם דומים. אז הוא לא הבין, הוא לא ידע, הוא אף פעם לא ראה את הדמות של שלומי, ילד בן 3 חודשים, הוא היה תינוק. אז בעצם הקשר שלו לבדיה היה מאוד 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 חזק, ואז הוא הראשון שהקראתי לו את הספר, הוא היה מאופנת, מאופנת, ואז בסוף פתאום, בסוף הספר הזה נראה ספר ילדים תמים, ואז פתאום בעמוד האחרון תמונה של בדיה, אז פתאום הוא, משהו כאילו נעצר בו, וזה אומר לי, מה? מה בדיה לי עושה כאן? ואז כאילו אמרתי לו, תראה זה לזכרו, ואז אמר לי, מה, אבל הוא שלנו, אמרתי לו, נכון, ועכשיו הוא גם ילד האור של כולם, ותקשיב, אחרי זה, אמא של גיסתי אמר לי, הוא כל היום מסתובב עם הספר צמוד ללב, והקריא אותו בגן שלו לחברים, ומדבר עם כולם, ילד האור, ילד האור, ומבחינתי, תקשיבי רחל, זה גם אחיין שלי, ומבחינתי רק בשבילו היה שווה להוציא את זה, אבל גם את שומעת ילדים קטנים, אומרים, כן, וילד האור ניצח את אנשי החושך, מבחינתי עשיתי את שלי.
איזה מדהים.
את מבינה, זה עצם המילים האלה שילד, זה מה שהוא מדבר, ולא רק מלחמה ופיגועים ומחבלים, פתאום ילד האור ניצח, וזה מה שהם אומרים.
מדהים, 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 כן, איך אומרים, את כבר קיבלת את ה, מדברים על תשלום ועל כספים, אבל זהו, את קיבלת את התמורה להשקעה בספר, פשוט מדהים, כל כך נוגע וכל כך מרגש, אז רק במילה, כי אנחנו ככה סיימנו את השעה, איפה ניתן להשיג את הספר?
זה ממש השבוע יתחיל להיכנס לחנויות הספרים, בינתיים זה זמין באתר של ידיעות ספרים, אנשים קיבלו את זה לפי פחות מ-24 שעות אחרי שהזמינו, אז מדהים. מי שרוצה בידיעות ספרים, ילד האור, מדהים. שיבין נחמה קצת,
כן,
בעזרת השם.
לגמרי, את עצמך מביאה תמיד נחמה, אורית מרק אטינגר, תודה, תודה עלייך ועל המילים החמות שלך ועל הספרים שלך ועל מי שאת, ותמשיכי, את מחזקת אותנו.
תודה רבה.
תודה, תודה אורית.
תודה.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין המשפחתי. תודה רבה ליעלי צייטלין, למוטי קופפר, אני רחל פסטג. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד חוזרים עם שעה נוספת, ואתם כמו תמיד נשארים איתנו.